שלום, היום אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו על הסוגיות הנלמדות מהדף היומי על פי הלכה ברורה. היום זה גם השיעור האחרון שבמסכת תענית, כי כולם, כל הלומדים, מסיימים השבוע את הלימוד. ולכבוד הסיום בחרתי לתת שיעור שהוא אולי, השם המסכת הוא תענית, אבל בתוך הדברים של תענית יש לנו גם דברים של שמחה, בייחוד כשיש גשמים, אז זה זמן של שמחה. ובתוך הדברים האלה גם בסוגיה האחרונה או מן האחרונות שבמסכת, זוהי סוגיה שעוסקת בעניין של מצוות אמירת ההלל. מצוות אמירת ההלל היא בוודאי עניין של שמחה, שאנחנו יודעים שיש ימים שאומרים את ההלל, ויש ימים שכאילו אומרים ולא אומרים, יש כאן מין מצבים לא מוגדרים בצורה ברורה, מתי איזה מין סוג של חיוב, כמו לגבי ראש חודש וחול המועד, ימים של חול המועד של פסח, שבהם גם כן אנחנו מוצאים שהחיוב הוא לא קבוע ומוחלט, כמו באותם ימים שכתוב עליהם 18 ימים בשנה שיחיד גומר בהם את ההלל, ואילו הם, כי אני קורא מהסוגיה במסכת שלנו, בדף כ"ח עמוד ב', אלו הם שמונת ימי החג, שמונת ימי חנוכה, זה 16, יום טוב ראשון של פסח ויום טוב ראשון של עצרת. אז אלו הימים של 18 יום שבהם יש חיוב של אמירת הלל. באמת, ללמוד את הסוגיה הזו במסכת תענית לבדה, זה תמיד מן הדברים שטעונים השלמה. כי דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. והם עשירים בצורה יותר רחבה, במסכת תרחין, לא יודע אם יותר רחבה, אבל במקביל, השלמת דברים. במסכת תרחין, בדף י', גם אנחנו מוצאים את אותו לימוד של 18 יום, ושם יש איזושהי התייחסות יותר מפורטת וישירה, מדוע יש ימים שאומרים ומדוע יש ימים שלא אומרים. שם למשל מדברים גם על כך, שבראש השנה ויום הכיפורים אנחנו לא אומרים, כי זה ימים שבהם ספרים של חיים ומתים מונחים לפני בורא עולם, זה לא זמן של אמירת הלל, רק בימים של החגים. אבל מצד שני, אנחנו הרי יודעים שגם בשבת גם לא אומרים הלל, אז יש אמירת הלל של החגים, ובשבת לא אומרים הלל, שבת זה יום של עונג שבת, אבל זה לא מועד, זה לא נקרא מועד. הימים שנקראים מועדים, בהם אנחנו אומרים את ההלל. ואז מצד שני כבר נשאלת שם השאלה, אז למה בראש חודש, למשל, לא אומרים הלל? התשובה של הגמרא, שרק כאשר זה מקרא קודש, כאשר יש איסור מלאכה. אבל כאשר אין איסור מלאכה, אז באמת לא אומרים את ההלל. זוהי הסיבה מדוע בראש חודש לא אומרים, לעומת המועדים שכן אומרים. זאת אומרת, שני תנאים הם לאמירת ההלל, לחיוב אמירת ההלל, שזה יהיה ימים של מועד, שנקראים מועד, ושיהיו נקראים מקרא קודש שאסורים בעשיית מלאכה. שואלת הגמרא שם, אם כן, למה ימי חנוכה באמת אומרים, כן אומרים הלל, הרי זה לא מקרא קודש, זה לא מועד. אומרת הגמרא, חנוכה יש לה את הסיבה משלה, חנוכה, הטעם שאומרים את ההלל, זה משום הנס שהיה, משום כל ה... הצלה שהייתה בחנוכה. נמצאנו למדים מן הדברים האלה שיש בחיוב ההלל שני סוגים. יש סוג אחד, חיוב אחד של אמירת הלל מצד קדושת היום, שזה עניין של המועדים. זאת אומרת, כאשר יש הימים קדושים, הם כאילו מתחייבים ומחייבים ונותנים לנו את האפשרות לומר את ההלל. יש ימים שהם אינם בעלי דרגת קדושה, כמו ימי החנוכה, אבל יש לנו סיבה לומר את ההלל מצד ההצלה, כהודעה לקדוש ברוך הוא על ההצלה. ממילא יש ימים שהם לא בקריטריון הזה ולא בקריטריון הזה, כמו ראש חודש, באמת שם נאמר בגמרא ברכין שלא אומרים באמת את ההלל. כאן יש לנו רק את הגמרא, דווקא, שוב אני חוזר אל הסוגיה שלנו במסכת תענית, הגמרא אומרת פה, רב איקלה לבבל, הוא הזדמן לבבל, רב בא מארץ ישראל, הזדמן לבבל. חזינו הוא בא ונכנס לבית הכנסת, חזינו דקקרו הלילה בראש ירחה. הוא מוצא אותם שהם אומרים הליל בראש חודש, הרי אמרנו שבראש חודש הרי לא אומרים הלל, זה לא נקרא מקרא קודש, לא אומרים את הלל, סבר להפסוקינו, אפילו רצה לדפוק על הבימה ולהגיד, זה לא בסדר, רבותיי, אתם נוהגים שלא קשורה. כיוון דכחזה, דכמדל גידלוגי, הוא ראה שהם לא אומרים את הלל בשלמותו, אלא רק מדלגים, כפי שאנחנו קוראים לזה חצי הלל גם היום, אמר שמע מינה, מנהג אבותיהם בידיהם. זאת אומרת, מנהג אבותיהם בידיהם, נו כנראה זה בתור מנהג, אם הם אומרים, בסדר, הנח להם, שבאמת יאמרו את הלל. זאת אומרת, שיש כאן עוד מדרגה נוספת, דרגת הלל של ראש חודש. דרגת הלל של ראש חודש, שזה בגדר מנהג, שרב חשב, כנראה בארץ ישראל, לא היו אפילו נוהגים לומר אז את הלל, אפילו בראש חודש בכלל, ככה משמע, הוא אולי הופתע מזה שהם אומרים, והוא אמר, נו, הם בתור מנהג, שימשיכו עם המנהג הזה. זה באמת יוצא שהאמירת הלל בראש חודש, מקובלת עלינו גם היום, אבל ההגדרה שלה, לפי מה שנאמר כאן, זוהי הגדרה של מנהג. אני תמיד אומר, כאשר אומרים מנהג אבותיהם בידיהם, גם זו שאלה, מה פרוש מנהג אבותיהם בידיהם? זאת אומרת שלאבותיהם, כן היה עניין של אמירת הלל יותר על פי החיוב, ולא רק מצד המנהג, אחרת מה פירוש מנהג אבותיהם בידיהם? הרי זה דבר שצריך להבין אותו. אנחנו מוצאים למשל מושג כזה לגבי יום טוב שני של גלויות. אנחנו אומרים ששומרים אותו גם בזמן שכבר יודעים את קביעת הזמנים על פי הלוח. אז מה אנחנו אומרים בזוג מראה בביצה שגם אותה כבר למדנו? שם נאמר מנהג אבותיהם בידיהם. אז זה בגלל שפעם, בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, היו קיימו יום טוב שני של גלויות, המשיכו במנהג, גם כשכבר כן יודעים ומתמצאים בזמנים המדויקים של המועדים בשנה. אז זה נקרא מנהג אבותיהם בידיהם. אבל לגבי ראש חודש, מה הפירוש כאן? אני תמיד אומר שהדבר ראוי לעיון ולבדיקה. ונראה לי שיש במקורות של דברי תורה, בכל מיני יודעי חן אפשר לומר, שהם באמת מנסים ומפרשים על פי זה, שראש חודש בזמן שבית המקדש היה קיים, היה יום חג גדול יותר, ולכן אז אולי אמרו את ההלל מצד עיקר הדין, ומה שלא אמרו זה דווקא בזמן הזה יותר, וזה אם כן הפירוש של מנהג אבותיהם בידיהם, וזה לפי זה גם ניתן וצריך לומר, שלעתיד לבוא, ויש לזה מדרשים שאומרים שלעתיד לבוא, כל ראש חודש יהיה כמו מן המועדים, כמו רגלים, וממילא שוב מנהג אבותיהם בידיהם וגם לעתיד לבוא, ממילא בינתיים זה אוחזים את זה ברמה של מנהג. אבל נחזור אל העניין, יוצא מכאן לגופם של דברים, שההלל בראש חודש הוא מופיע כגדר של מנהג. גם יש לנו עוד ימים שהזכרתי אותם כבר מקודם שהם לא כלולים ברשימה הזו של 18 ימים שנזכרו כאן, כי בעוד שבכל המועד של סוכות אנחנו יודעים ששמונת ימי החג הם כולם ימים של אמירת הלל השלם, שאומרים הלל ובברכה והכל ברור לגמרי, לעומת זאת בימים של פסח אנחנו אומרים שלא אומרים הלל ושוב רק חצי הלל. איזה גדר יש לימים האלה של ההלל בכל המועד פסח? האם גם זה כמו ראש חודש, מנהג אבותיהם בידיהם? איך אנחנו מבינים את זה? את זה הגמרא לא מגדירה את האמירה הזו בפירוש. יש לנו את ההסבר של הגמרא במסכת ערכין, שוב, כאן גם הדברים מופיעים כאן בתוספות במסכת תענית שאנחנו עסוקים בה. הגמרא מסבירה שם שלהבדיל מכל המועד סוכות, שכל יום הוא מיוחד בקורבן שלו, שיש כידוע שוני בין יום אחד למשנהו בקורבנות החג, לעומת זאת בכל המועד פסח כל יום, כל הימים של כל המועד הם באותו אותם הקורבנות, זאת אומרת שאין כאן איזה שוני או התחדשות בכל יום לעומת היום שקדם לו בימי החג, לכן כאילו זה לא נחשב למועד בפני עצמו, ומשום כך לא אומרים הלל. אז זה הטעם של הגמרא בערכין, מדוע לא אומרים הלל בימים של חול המועד פסח. לעומת זאת, נדמה לי שרבים יודעים ומכירים את הטעם הנוסף שנאמר לגבי חול המועד פסח, שלגביו הגמרא, זה לא דברים שכתובים בגמרא, אלא הם מופיעים בשם מדרש בספר שיבולי הלקט, שמביא אותו הבית יוסף על הטור, והוא מביא טעם אחר שאולי מפורסם כפי שאמרתי, על זה שכאילו בגלל שבזמן, איך אתה יכול לומר, איך אמרו להם לישראל, איך אתם יכולים לומר הלל, הרי מעשי ידיי טובים בים, וכאשר מעשי ידיי טובים בים, וזה מכוון בעיקר ליום אחרון דיינו שביעי של פסח, ממילא כאילו איך אתם יכולים לומר הלל, אז כאילו תבלמו את ההתלהבות באמירת הלל, וכיוון שבשביעי של פסח יש כבר את הטעם הזה, ממילא אמרו אם כן כל הימים כבר יהיו, כמו גם הם לא יהיו יותר מיום השביעי של פסח, וממילא גם בימים האלה יש איזשהו מעצור או מחסום ובלם, אפשר לומר, בקשר לאמירת הלל. זאת אומרת, יש פה איזה טעם שני שהוא לא נזכר בגמרא, אלא נזכר בספר שיבולי הלקט, כפי שאמרתי, בשם מדרש. כל הדברים האלה שאני מזכיר הם חשובים ויפים כשלעצמם. אני בכל אופן הייתי מרשה לעצמי להסביר על פי זה משהו. מפני שיש למשל פה בגמרא, בסיומה של הסוגיה כתוב, תנא, יחיד לא יתחיל ואם יתחיל גומר. יש כאן איזה מין סגנון של גמרא שהיא במידה מסוימת קצת סתום, סגנון סתום. תנא, יחיד לא יתחיל, כך אני חוזר שוב, לא יתחיל לומר את ההלל, משהו בצורה כזו, ואם יתחיל גומר. על מה הדברים אמורים? בדרך כלל מפרשים את זה באמת על ראש חודש, כאילו, וגם רשי בעצם אומר, לא יתחיל, אינו צריך להתחיל בראש חודש. זה מחובר אל הנושא הקודם שאמרנו, שבראש חודש זה מנהג שהגמרא אמרה פה מקודם, וממילא לא יתחיל, ואם יתחיל גומר, שזה כאילו בדיעבד כזה, אבל זה קשור אל המנהג שאמרנו. יש כאלה מן הראשונים שהסבירו שהגמרא, השורה הזו, היא מכוונת דווקא לימים של חול המועד פסח יותר, שעליהם נאמר, זאת אומרת זה לא נאמר על ראש חודש, אלא נאמר דווקא על ימים של חול המועד פסח. כאילו יחיד לא יתחיל, ואם יתחיל גומר, זה איזה מין דרגה נוספת ששייכת לחול המועד פסח, ולאו דווקא לראש חודש. הדברים האלה מובאים בשם ריץ גיאת, אחד מגדולי הראשונים הקדמונים, וגם בדברי הר"ן במסכת שבת, בדף המקורות אפשר לראות את זה, גם בבירור הלכה, הדברים כתובים, בשם הר"ן במסכת שבת, בשם הרמב"ן. והוא באמת אומר שיש הבדל בין חול המועד פסח לבין ראש חודש. כי בעוד שבראש חודש זה נאמר דווקא שההלל זה כמו מנהג, וכאילו ותו לא, הרי לגבי חול המועד פסח הוא אומר בכל זאת זה מועד. אז יש כאן איזושהי נקודת הבחנה. ההבחנה הזו היא מעניינת, זאת אומרת שחול המועד פסח בכל זאת זה מועד. וכאילו החיוב בחול המועד פסח הוא באיזושהי דרגה אולי יותר גדולה מאשר בראש חודש. למי נפקמינה? לפי מה שאנחנו יודעים, מי שסובר שבראש חודש הוא לא מברך על אמירת ההלל, כיוון שזה מנהג, ואולי עוד נדבר גם על כך, הרי לגבי חול המועד פסח, לפי הרמב"ן הזה, לפי הדעה הזו, אנחנו נגיד שבחול המועד פסח, למרות שאומרים חצי הלל, אז דווקא כן מברכים. דווקא יש סברה לברך גם למי שלא מברך בראש חודש. והטעם, כי בעוד שבראש חודש זה נשאר רק בגדר מנהג, הרי בחול המועד פסח זה יותר ממנהג. ואני חושב שאפשר להסביר את זה כאילו תלוי בשני הטעמים שאמרנו. כי אם אנחנו מסבירים שחול המועד פסח שלא אומרים את ההלל, זה מפני שאין בו התחדשות של קורבן וזה לא נקרא מועד, אז יוצא שאין חיוב אמירה. אם אין חיוב, אז כל מה שאנחנו אומרים הלל בחול המועד פסח, זה יהיה בגדר מנהג וזה יהיה דומה לראש חודש. אבל אם אנחנו נסביר שהטעם שבחול המועד פסח לא אומרים את ההלל, או לא אומרים הלל שלם, בגלל הסברה של מעשי ידיי טובים בים, איך אתם יכולים לומר הלל, אז בעצם החיוב של ההלל הוא בעצם מלכתחילה הוא באותה עוצמה או באותה דרגה, כמו בכל המועדים. אלא כיוון שאמרו, שלא לומר, כיוון שמעשי ידיי טובים בים, וזה נכון לשביעי של פסח, ומשום כך הצמידו את שאר הימים של חול המועד גם כן לשביעי של פסח, אז זה ממילא נתן, אבל זה אומר שבעצם הימים נקראים מועד, אלא ישנה סברה כאילו לעצור במשהו בעניין הזה של אמירת ההלל, בגלל הסברה הזו של מעשי ידיי טובים בים. אבל כיוון שזה בכל זאת, מלכתחילה זה כן נקרא מועד, אז ממילא שייך להגיד שזה נקרא בגדר דבר של חיוב. אז כאילו כן ולא, אבל אם כן זה יותר מאשר ראש חודש. ויש לכן שמפרשים, זה יפה ככה להסביר את הגמרא, אמנם לא כמו פירוש רשי, שכשכתוב תנא יחיד לא יתחיל ואם יתחיל גומר, זה מתייחס דווקא להלל בדרגת הביניים הזו של חול המועד פסח, שהיא דרגה כאילו במשהו גבוהה יותר מאשר של ראש חודש, שאולי גם כן מלכתחילה לא יאמר, אולי לא בברכה, אבל בדיעבד אם יתחיל אז כן גומר ודווקא אולי כן בברכה. לפחות בדברי הרמב"ן הדברים האלה נזכרים. נכון שמבחינת ההלכה לפי הרמב"ם והשולחן ערוך, אנחנו יודעים שגם לגבי חול המועד פסח וגם לגבי ראש חודש, הם אומרים שדווקא לא לומר בברכה. זאת אומרת, הם מתייחסים לחול המועד פסח באותה דרגת חיוב, כמו ראש חודש אמרנו שיש את הטעם הזה לפי הגמרא בערכין. והם סוברים את השיטה הידועה המוכרת שלהם, זה בידעת הרמב״ם, והיא מופיעה הדעה הזו בדברי ראשונים נוספים, שלא אומרים ברכה, על, לא אומרים ברכה על דבר שחיובו הוא רק בגדר מנהג. לעומת זאת, אנחנו יודעים שנחלקו בזה גדולי עולם הראשונים, וגם פה בתוספות במסכת תענית, והוא מופיע במקומות נוספים, זו דעת רבינו תם שאומר וסובר שגם על מנהג בהחלט שייך לברך. בהחלט שייך לברך. אמנם הוא מחלק, כי הגמרא במסכת סוכה היא גמרא ידועה, שאומרת לגבי הערבה שנוטלים ביום האחרון שביעי של סוכות, הגמרא אומרת חבית חבית ולא בריך. למה? מפני שזה מנהג נביאים. דיינו זה רק מנהג. מכאן שעל דבר של מנהג לא מברכים. אבל מאידך גיסא, אומר רבינו תם שזה רק נאמר על המנהג הזה של נטילת ערבה, שאין בו כאילו שום דבר, רק מן טלטול באלמה, כך לשון רבינו תם. אבל כשמדובר על מנהג בעל משמעות כל כך גדולה, כמו אמירת הלל, אז על זה הוא אומר ראוי שכן יברך אף על פי שזה מנהג. ומכאן, מן הדעה הזו, זה מחלוקת שאנחנו מכירים אותה בין המחבר בשולחן ערוך והרמ"א, בעוד המחבר נוקט בשיטת הרמב״ם שלא לברך על המנהג, הרי הרמ"א אומר את המנהג המוכר לנו שכן מברכים על ההלל אפילו בראש חודש. באמת לגופם של דברים, יש פה דווקא מסוגיה שאנחנו כרגע לומדים במסכת תענית, יש ראיה יפה דווקא לשיטה של רבינו תם. מה הראיה? אני חוזר אל מה שכבר קראנו מקודם. כתוב שרב איקלה לבבל, רב הזדמן לבבל, והוא ראה שקוראים את ההלל בראש חודש. אז הוא היה לרגע מופתע, איך זה קוראים הלל בראש חודש, מה קרה? אז הוא חיכה לרגע, ואז הוא, שהוא ראה שהם היו מדלגים, דיינו לא אומרים את ההלל השלם, נרגע, אמר מנהג אבותיהם בידיהם. זו ראיה יפה, אם, כי אומר, התוספות אומרים שזו ראיה לשיטתם. מדוע? מפני ש... אם בשלומה, אם באמת מברכים על אמירת ההלל גם כשזה מנהג, אז זה מה שמובן, שרב הזדמן, הוא ראה שאומרים הלל בברכה, הוא היה מופתע, והיה צריך לראות שמדלגים כדי להבין שהם מבינים גם כן שזה רק בגדר מנהג. אילו לא היו מברכים על ההלל, אז הוא כבר היה רואה לפני האמירת ההלל שלא אומרים בברכה, ואז אם לא אומרים בברכה, מה הוא היה כל כך מופתע? אומרים את ההלל, את פרקי ההלל, אבל לא... לא אומרים בברכה, זו ראיה באמת חזקה מאוד מהגמרה הזו. אלה שחולקים, דעת הרמב״ם, אז בית יוסף מתרץ שרב איקלה לבבל, צריך להגיד שהוא הגיע לתפילה באמצע. דיינו באמצע אמירת הלל, והוא כבר לא היה יכול לדעת אם ברכו מקודם או לא. תירוץ מעניין כשלעצמו, אבל הראיה היא בכל אופן ראיה יפה. בין כך ובין כך צריך לומר שגם אם אומרים הלל בלי ברכה, זה לא דבר שהוא מובן מאליו ופשוט, לכן גם יש לו את החשיבות מצד עצמו, כי אנחנו יודעים שבסוגיה אחרת נאמר שכל האומר הלל בכל יום, אין זה מברך, אלא חלילה הדברים חמורים עליו נאמרו. זאת אומרת שאמירת הלל היא תמיד בעלת ערך גדול. אני אחזור אל מה שאמרתי בתחילה, יש אמירת הלל מצד קדושת היום במועדים, מפני שאנחנו מצד אחד אומרים שקדושים בכל יום יעללו חסלע, אבל אנשים רגילים כמונו לא יכולים בכל יום, אבל כאשר הימים הם קדושים זה כאילו מעלה אותנו לדרגה כזו של אמירת הלל. אבל לכן אמירת הלל היא לא דבר של מה בכך, אפילו כאשר באים מכוח המנהג בראש חודש או בחול המועד של פסח. יש פעמים אחרות שאז אנחנו אומרים את הלל לא מצד קדושת היום, אלא מצד המאורה, מצד לשבח את הקדוש ברוך הוא, להודות על אירועים שהיו, וזה כמו חנוכה, שאלו ימים שנקבעו, כפי שאמרנו, מצד הנס, שיש לנו את האמירת הלל לא מצד קדושת היום, אלא מצד המאורע שהיה, וזה מקורו בעיקר בגמרא בפסחים, בדף קוף י' ז' עמוד א', שם נאמר על נביאים שבהם תקנו, שעל כל צרה וצרה שלא תבוא, שכשנגלו יאמרו הלל. אומר שם רש"י, כגון חנוכה. דהיינו, חנוכה הוא אמירת ההלל שלו, היא לא מצד קדושת היום, אלא מצד המאורע, וגם אנחנו צריכים תמיד להתבונן, לדעת מתי צריך לומר הלל, בזמן שאנחנו באמת מצווים להודות לקדוש ברוך הוא על מה שמזכה אותנו והציל אותנו. וזה בעצם לסוגיה הזו של אמירת הלל שמסיימת פחות או יותר את מסכת תענית. אז כל טוב ושלום.